שלום וברכה, בוקר טוב, יום טוב, שבוע טוב עלינו ועל כל ישראל אחרי ימי הפורים. אנחנו ממשיכים בהלכות תפילין מזוזה בספר תורה ונכנסים היום לפרק השביעי ממנו ועד סוף קובץ ההלכות שלפנינו, פרקים שעסוקים כולם בספר תורה. הפרק הראשון, גם זה שאחריו, עוסקים במצוות הכתיבה, בצורת הכתיבה, ואחר כך בספר, בעשיית הספר, ואחרי זה בכבוד הספר ובקדושתו. נתחיל מההתחלה, והרמב"ם פותח מתחילת הדברים, ממקור המצווה, שתי מצוות עשה לפנינו, האחת כתיבת ספר תורה שכל איש מישראל חייב, והשנייה כתיבת ספר תורה שמחויב בה בנוסף לספר הזה המלך כספר נוסף. הלכה, מצוות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו שנאמר ועתה, כתבו לכם את השירה הזאת. הפסוק הוא קשה כמקור, כי הפסוק בפשטותו מופיע בפרשת וילך בסופה, והוא מתייחס במילים השירה הזאת לפרשת האזינו. הרמב״ם לא מבקש להוציא את זה מהפשט, אלא אומר כך, כלומר, כתבו את התורה שיש בשירה הזו. איך הגעת להבנה כזו בפסוק? לפי שאין כותבים את התורה פרשיות פרשיות, על זה נדבר בהמשך הלימוד היום, בהלכה י' בפרק, ולכן אי אפשר הרי לכתוב פרשיות, אז ממילא כשנאמר כתבו את השירה, הכוונה היא כתבו את כל התורה כולה שיש בה את השירה הזאת. כמובן שהשירה הזו, שירת האזינו, כוללת את כל התורה, ויש בה את כל התורה, והתורה נקראת שירה, אבל זה פשוטם של הדברים. ואף על פי שהניחו לו לאדם אבותיו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו. כלומר, ברור מהרמב״ם שאין פה רק את העניין שיהיה לי ספר ללמוד ממנו, כמו שכותבים ראשונים אחרים שאומרים שייתכן שאפשר לצאת היום ידי חובת כתיבת ספר תורה בחומשים ובספרים מחילה שיש לפנינו היום. על פי הרמב״ם, גם אם הניחו לו אבותיו, כמו שהוא אומר, מצווה לכתוב משלו, עם כתבו בידו, הרי הוא כאילו קיבלו מסיני. לשון משמעה שמדובר על עצם הכתיבה, ואנחנו נראה את זה בהמשך הרבה מאוד. עם כתבו בידו, הרי הוא כאילו קיבלו מסיני, אם אינו יודע לכתוב, אחרים כותבים לו, וכל המגיע בספר תורה, אפילו אות אחת, רק מתקן אות אחת, כדי שהכל יהיה כתוב כתקנו, הרי זה כאילו כתבו כולו. שוב, ברור שלא מדובר פה עכשיו על לימוד. הרי מה קורה כשהוא מגיע אות? מגיע אות לא יוצא אם הוא מתכוון רק להגיע ימי קריאת שמע, אם הוא הגיע את האותיות ראינו כבר. אלא הוא עוסק בכתיבה והוא משלים את הכתיבה, קדושה גדולה יש בכתיבה עצמה. משה רבינו היה בעיקר כותב התורה, סופר סתם, הוא כתב, כותב את הכל. המלך, עד כאן כתיבת ספר תורה של כל אחד. עכשיו באה הלכה ומדברת על המצווה המיוחדת, המלך מצווה לכתוב ספר תורה אחר לעצמו, לשם המלך, יתר על ספר שהיה לו כשהוא הדיו, שנאמר, והיה כשאיתו על כיסא ממלכתו וכתב לו. וההמשך שם את משנה התורה הזאת. זהו, הספר השני שהוא צריך להוסיף על הספר הקיים לו. את הספר הזה שהמלך כותב, מגיעים אותו מספר האזרה, כלומר, הבידו שהוא כתוב כתקנו נעשה על פי ספר התורה שהיה במקדש, שלא כמו מצוות כתיבת ספר תורה של כל איש ואיש מישראל. על פי בית דין הגדול. זה שהיה לו כשהוא הדיוט הספר מניחו לו בבית נדר, וזה שכתב או שנכתב לו אחר שמלך, יהיה עמו תמיד. אם יצא למלחמה, ספר תורה זה עמו. נכנס והוא עמו, ישב בדין והוא עמו, מייסד והוא כנגדו, שנאמר והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. שנאמר והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. אגב, בהמשך לתפילין ומזוזה, הספר התורה שלנו יש מצווה לכתוב ולהניח. הספר התורה של המלך הוא תמידי, כמו המזוזה שהיא תמידית והתפילין שהן תמידיות. לא היה לו ספר תורה לעצמו קודם שאם לא. צריך לכתוב אחר שמעה שני ספרי תורה, אחד ואני חומר להזמדה, והשני יהיה אימו תמיד, עוד פעם נקודת התמידיות, לא יצאו מאימו, אלא בלילה, או כשייכנס למרחד, או לבית הכיסא, או לישן על מיטתו. עד כאן ההגדרה של המצוות, מצוות כתיבת ספר תורה, אם כן שתי מצוות עשה, האחת על כל אדם מישראל, והשנייה מצווה יתירה למלך, וכתיבת משנה התורה שלו. מכאן אנחנו נכנסים לקבוצת ההלכות של דיני הכתיבה עצמם. ספר תורה שכתבו בלא סרטוט, כבר ראינו שסרטוט זה לסרוט בסכין את השורות על הקלף, כדי שהכתיבה תהיה ישרה, כבר ראינו את זה מההתחלה, כבר בפרק הראשון בעניין התפילין. ספר תורה שכתבו שלא בסרטוט, או שכתב מקצתו על הגביל ומקצתו על הקלף, גם זה כבר ראינו שהגביל והקלף הם שני חלקים, שני אורות, זה הקרוב יותר לבשר הבהמה, זה הקרוב יותר לשיער. אם הוא עשה קצת על גביל, קצת על קלף, זה שני סוגים שונים לגמרי של אורות, ולכן פסול. אלא או כולו על גביל, או כולו על הקלף. וכיצד, אגב השולחן ערוך מביא, שאם הוא עשה משני סוגי בהמה, אבל משניהם גביל, או משניהם קלף, כשר. וכיצד כותבים ספר תורה, כותב כתיבה מתוקנת נאה ביותר. יניח בין כל תיבה ותיבה כמלוא אות קטנה, ובין כל שיטה ושיטה כמלוא שיטה. תיבה זו מילה, ובין מילה למילה הפסקה של אות קטנה, יוד. ובין כל שיטה ושיטה בין שורה לשורה, רוחב שיטה, רוחב שורה, שיטה של שורה. ואורך כל שיטה ושיטה מה האורך המצרח? 30 אותיות כדי לכתוב למשפחותיכם, 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 3 פעמים. למשפחותיכם זו מילה ארוכה בת 10 אותיות. וזהו רוחב כל דף ודף. דף שווה עמודה. אז רוחב העמודה צריך להיות אורך השורה. בסדר? וזהו כל רוחב דף ודף. ולא תהיה השיטה קצרה מזה, כדי שלא יהיה הדף כאיגרת, פחות מ-30 גודל של 30 אותיות זה כאיגרת, ולא ארוכה יותר על זה, כדי שלא יהיו עיניו משוטטות בכתב. אבל לא שחייבים שיהיו דווקא 30 אותיות, אז איך עושים את זה? הנה, לא למעט את הכתב מפני הרווח שיש בין פרשה לפרשה. שצריך להשאיר מקום לרווחים שנדרשים בין פרשיות, עוד מעט נלמד על פרשיות פתוחות ופרשיות סתומות, אז לא ימעט את הכתב, כלומר לא יתחיל לכתוב פה אותיות קטונות. בסדר? למה? זה לא נוי לספר, אתם תראו מיד. ואם נזדמנה לו תיבה בת 5 אותיות, לא יכתוב 2 בתוך הדף בעמודה ו3 חוץ לדף בהמשך של השורה, חוץ לדף, אלא כותב 3 בתוך הדף ו2 חוץ לדף. בעברית אחרת כתוב פה שמותר לחרוג קצת, אבל המקסימום של החריגה הוא 2 אותיות. לא נשאר מן השיטה כדי לכתוב 3 אותיות. מניח המקום פנוי ומתחיל מתחילת השיטה, והאותיות צריכות למלא את הכל. לכן לפעמים אנחנו רואים אותיות ארוכות, עמד ארוכה ודברים כאלה. צריך להבין שבכל ההלכות האלה שאנחנו עכשיו אומרים אותן עד ההלכה י"א בהמשך הפרק, היום יש תבניות שלפעמים אנחנו כותבים כבר. אנחנו נראה את זה בהמשך, מה כתוב בהתחלה ומה כתוב בסוף, אבל כל הדינים כאן הם הדינים של צורת הכתיבה, ובהמשך הרמב"ם אומר שיש מסורות של סופרים ומסורות של כתיבה, וזה ניכנס בהמשך. נזדמנה לו תיבה בת 2 אותיות. מה אמרת מקודם? שאם יש לו מילה בת 5 אותיות, שמקסימום 2 תהיינה מחוץ לעמודה. מה קורה אם הזדמנה לו תיבה בת 2 אותיות? לא יזרקנה בין הדפים, בין העמודות, אלא יחזור לתחילת השיטה. נזדמנה לו, כלומר, אומנם 2 אותיות אפשר בסוף שורה או בסוף העמודה, אבל זה בתנאי שזה חלק ממילה. לא 2 אותיות בפני עצמה, נזדמנה לו בסוף השיטה תיבה בת 10 אותיות. למשפחותיכם, שזה המקסימום, או פחות, או יתר. ולא נשאר מן השיטה כדי לכתוב את כולה בתוך הדף. לא נשאר לו מהשורה הזו כדי לכתוב את כולה בתוך הדף. אם יכול לכתוב חצייה בתוך הדף וחצייה חוץ לדף, כותב. ואם לאו, מניח המקום פנוי ומתחיל מתחילת השיטה. כלומר, יוצא פה מהרמב״ם שבמקרה של מילה ארוכה, יכול להיות שכותבים מחוץ למקום יותר משתי אותיות. בסדר? וזו שיטת הרמב״ם, שהעיקרון הוא שניתן לכתוב מחוץ לשיטה או מחוץ לעמודה עד חצייה של המילה, אבל לא יותר. וכך הוא מסביר שמשהו דיבר מקודם על מילה בת חמש אותיות, ששתיים יכולות להיות בחוץ, זה לא דווקא כי זה שתי אותיות, אלא כי זה חצי ופחות מחצי. לא ייתכן שיותר מחצי מילה יהיה מחוץ. זאת שיטת הרמב״ם, כמוהו סבורים פוסקים אחרים, השולחן ערוך חולק ואומר שמקסימום באופן קבוע. הלכה זית. הוא מניח בין כל חומש וחומש ארבע שיטים תנויות ולא כתיבה. עד כאן היו ההלכות בתוך השיטים, עכשיו אנחנו עוברים לבין החומשים. וראשית תשמות וכו'. לא פחות ולא יותר, ארבע שורות. ויתחיל החומש מתחילת שיטה חמישית. כשיגמור התורה צריך שיגמור באמצע שיטה שבסוף הדף. כלומר, מסיים את הדף האחרון, ובאמצע השיטה, השורה האחרונה, תופיע המילה ישראל, לעיני כל ישראל, באמצע. אם נשאר מן הדף, שיטים הרבה, הוא הגיע לעמודה האחרונה, ובעמודה האחרונה יש הרבה מקום, הרבה שורות, מקצר ועולה. כלומר, אם הוא רואה שהוא לא יגיע עד לתחתית הדף, יכתוב שורות קצרות יותר, כדי לסיים את התורה דווקא בסוף דף, וזה מעניין מאוד, דווקא בסוף דף ובאמצע שורה. יתחיל מתחילת השיטה ולא יגמור את השיטה. מדובר על השיטה האחרונה, כן, השורה האחרונה יתחיל מתחילתה ולא יגמור אותה עד שיהיה לעיני כל ישראל באמצע שיטה בסוף הדף. הרבה הרבה חומר למחשבה ולעיון יש בכל הדברים האלה. אותם ארבע שיטים שבין החומשים ועיני כל ישראל לא מסיים את התורה אלא ממש בשורה כן האחרונה אבל רק באמצע ואז מתחילים את בראשית. אנחנו ממשיכים. ויזהר, זהירויות אומר הרמב״ם עכשיו שצריך להיכנס אליהם בדברים מיוחדים בכתיבה. ויזהר באותיות הגדולות ובאותיות הקטנות ובאותיות הנקודות, אתם יודעים שיש אותיות שנקוד עליהם. הנסתרות לנו והנגלות לנו ולבנינו נקוד למעלה. יש הרבה אותיות שעליהן נקוד נקודות למעלה. יש אותיות גדולות ויש אותיות קטנות. הכוונה היא לאותיות שעל פי המסורה הן אות רבתי או אות זעירה ויקרא באלף או אות רבתי. ויזהר באותיות הגדולות ובאותיות הקטנות ובאותיות הנקודות ובאותיות שצורתן משונות. זה פחות מוכר לנו בספרי התורה שלנו, אלא אם כן אנחנו פה תימנים, אני עכשיו פה לא פוגש את יורד, אנחנו לא פה תימנים עכשיו, כגון הפן הלפופות והאותיות העקומות. בספר תורה תימני, למי שיסתכל, עוד רואים את זה, יש פן עם ליפוף בתוך הפן, מאוד מעניין, זה נקראת אות לפופה. זה כך כתיבה מאוד 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 יפה, בשולחן ערוך זה לא מובא, ובפוסקים האחרונים, החתם סופר מביא ואחרים, רוב הכותבים לא נוהגים בזה, בגלל שדברים שעברו במסורת התבלבלו באורך הגלויות, ולא נוהגים בזה גם סופרים מובהקים בספרי התורה שאנחנו מכירים, אבל בספרים מסוימים אפשר לראות את הפן הלפופות והאותיות העקומות. וכל אלה אומר הרמב״ם יזהר כמו שהעתיקו הסופרים איש מפי איש, הסוד הוא המסורת. יזהר בתגין ובמניינם. זה התגין שאנחנו שמים כתרים על האותיות, כבר דיברנו על זה בהלכות תפילין, כתרים ששמים על האותיות, וכל התגין כצורת זין הם. אבל איך עושים את התגין? יזהר בתגין ובמניינם. כמה תגים על כל מילה? יש אות, הכל אות, נחילה, יש אות שיש עליה תג אחד, יש אות שעליה שבעה, וכל התגים כצורת זיניהם, כלומר קו דק והראש מעודה. אבל באמצע שקוף, קו דק. דקים כחוט השערה. כל הדברים האלו שאמר, כל הדברים האלו לא נאמרו אלא למצווה מן המובחר. כי שינה ותיקון זה או, שלא דקדק בתגין וחתם האותיות כולם כתקנה, או שקירב את השיטין או הרחיקן או העריך בהן או קיצרן. הועיל מה מעכב, עד כאן מה טוב להיזהר ויפה, אבל לא מעכב, מה מעכב, הועיל ולא ידביק אות לאות, ולא חיסר ולא הותיר, ולא הפסיד שיבש צורת אות אחת, ולא שינה בפתוחות וסתומות. רואים, אלה הדברים המעכבים, אם שתי אותיות נדבקו זו לזו, או אם יש חסר ויתר, ברור כאן ברמב"ם שזה מעכב, אם חסרה אות, או שהוא שיבש אות אחת והיא נראית אחרת, או ששינה בין פרשיות פתוחות לסתומות, ובפרק הבא הרמב"ם בהרחבה רבה רבה יתאר את הפרשיות הפתוחות והסתומות לפי מסורתו. נזכור, פתוחה פרשה שמסתיימת ופתוח עד סוף השורה, סתומה מסתיימת רווח של 9 אותיות ואחר כך פתוח. הלכה היהוד, יש דברים אחרים שלא אמרו אותם בתלמוד, ונהגו בהם הסופרים, וקבלה היא בידם איש מפי איש והם. שיהיו מניין השיטין שבכל דף לא פחות מ-8.40 ולא יותר על 60. שיהיה הרווח שבין כל פרשה ופרשה כמו 9 אותיות, הרגע הזכרנו אשר, אשר, אשר. שיהיה בראשי השיטין למעלה משירת הים, הפסוקים שקודמים לשירת הים לפני ביושע השם ביום ההוא מתארים את הבאים אחריהם וכו'. אז ראשי השיטין שם יהיו בראשי השורות במילים הבאים ביבשה, השם, מצרים מת, מת, במצרים, 5 שיטין, אחר כך שירת הים, ולמטה מן השירה, 5 שיטין, תחילת כל שיטה מהן כך, ותיקח, מרים הנביאה אחות אהרון, זוכרים? ותצאנה כל הנשים, שיטה הבאה אחריה, בתופים ובמחולות וכולי וכולי, סוס, וייצאו ויבואו. יהיה בראשי השיטין למעלה משירת האזינו, יש שתי שירות בתורה, והשירות עטופות למעלה ולמטה בחמש, חמש שיטין רגילים, רגילות, שורות רגילות, אבל השיטין הרגילות האלה מתחילות דווקא במילים כפי שתיארנו עכשיו. והאזינו קורא אותו דבר, הנה גם למעלה משם וגם למטה מהאזינו. ויהיה בראשי השיטין למעלה משירת האזינו. ואידה אחרי, בסוף הילך, הדרך באחרי להכעיסו קהל. הפעם לא 5 שיטים כמו בשירת הים, אלא 6 שיטים. ולמטה ממנה 5. ויבוא לדבר אשר הזאת אשר. כל אלה דברים שנהגו בהם במסורת וקבלה מפי איש, מפי איש של הסופרים, אלה דברים קדושים ומקודשים, יש בהם הרבה הרבה דברים פנימיים, אלה הדברים שמביא הרמב"ם. כל הדברים האלו הוא חוזר ואומר למצווה מן המובחר, ואם שינה לא פסל. אבל אם כתב המלא חסר, או החסר מלא, או זה על מסורות שונות שיש לגבי מלא וחסר, יש בזה דיון. כבר המוראים אומרים שאנו אין לנו בקיאים בחסרות ויתרות. לרמב״ם יש רשימה, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך. אם כתב המלא חסר או החסר מלא, או שכתב מילה שיקרא, מה שאנחנו קוראים היום קרי וכתיב, מילה שיקרא וכתב כקריאתה. שתי דוגמאות, סיבון שכתב ישכוונה, זה הקרי למילה של ישגל, מקום ישגלנה, ובתחורים מקום בעפולים, זה הכתיב, הקרי הוא כמו שקראנו, הוא טעה וכתב את הקרי כתיב או את הכתיב קרי, וחיוצא בהן, או שכתב פרשה פתוחה סתומה, או שכתב הסתומה פתוחה, סתם פרשה או פתח פרשה, או שכתב השירה כשאר הכתב, או שכתב פרשה אחת כשירה, שירה נכתבת בצורה מיוחדת, זוכרים גם בשירת הים, גם בשירת האזינו, כך, או לבינה על גבי הריח, הרי זה פסול ואין בו קדושת ספר תורה כלל, אלא כחומש מן החומשים, החומשים האלה שהוא מדבר עליהם הם אומנם אכן ספרי קודש, אבל אין בהם קדושת ספר תורה, והנפקמינה היא גם שאי אפשר לקרוא בהם ולא מוציאים בהם ולא יוצאים בהם ערבים לידי קריאת התורה, אלא עניינם כחומש מן החומשים שמלמדים בהם התינוקות. ספר תורה שאינו מוגה, זאת אומרת ספר תורה שיש בו טעות, הטעות הזאת היא לקריטריונים האלה, היא פוסלת אותו. הוא נמצא בארון, הוא נמצא באחד, אסור לשותו יותר על 30 יום, כדאי לשים לב היטב להלכה הזו, הוא מאוד מאוד חשוב. ספר תורה שאינו מוגה, אסור לשותו יותר מ-30 יום, על זה לימדו את הפסוק, אל תשכן באוהליך עבלה. בסדר? אל תשכן באוהליך עבלה. אגב, כלל חשוב, אנחנו מדברים על ספר תורה שיש בו טעות. אנחנו לא יוצאים מנקודת הנחה שצריך להגיע אם אינני יודע אחרת, כי אם אינני יודע אחרת הוא כשר ולא מגיעים אותו סתם. ספר תורה שאינו מוגה אסור לשותו יותר על 30 יום, אלא יתקן או יגנוז. יתקן אם אפשר, מתי אפשר ומתי אי אפשר, מה נקרא מצב שאין ברירה אלא לגנוז. ספר שיש בו שלוש טעויות בכל דף ודף, יתקן. ארבע, די, יגנוז. למה? כי זה יהיה ספר שכולו תיקונים, זה לא הידור ספר תורה. אגב, איך נראית הגניזה ומה עושים בגניזה? זה ידבר הרמב"ם בפרק י' שבו הוא מדבר על כבוד ספר תורה וקדושתו. אם היה רוב הספר מוגה, כלומר בסך הכל הוא מוגה, רק במקומות מסוימים יש עמודים שיש בהם יותר מארבע טעויות, אז המגמה שהרוב יהיה בסדר כן קיימת, והשאר יש בו ארבע טעויות בכל דף, ונשאר אפילו דף אחד מאותו השאר המשובש ולא ארבע טעויות, הרי זה יתקן. השאר המשובש יש בו הרבה 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 שיבוש, יריעה גדולה, אבל בכל זה יש אחד שעוד אין בו ארבע טעויות, זה נקרא יתקן. כל אלה הדברים במה דברים אמורים שכתב המלך חסר, שנמצא תולה האותיות ששכח בימי השיטות. אבל אם כתב וחסר מלא, מה שאמרנו קודם לגבי מלא וחסר, אם כתבת לתוספות עם ו' אחרי הפי ונטף, במקום שצריך לכתוב ללא ו'. עכשיו מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לקחת את האות הזו המלאה, ומה תעשה איתה? תוריד אותה, תמחק אותה. זה בסדר גמור, קוראים לזה גרד, גורדים את זה, ולא קרה שום דבר. מה שצריך זה לקחת קצת מהאות הקודמת, במקרה של תוספות, לקחת מהפי לעבוד קצת, מהטף לעבוד קצת, ואף אחד לא רואה את זה לכם. זה בסדר. אבל מה קורה כאשר אתה צריך לעשות את ההפך? כתבת את המלא חסר. אתה כתבת את תוספות שצריך עם רב ללא רב. עכשיו אתה מוסיף רב. נו, אז צריך לתלות אותה בין השורות. זה כבר לא נויו של הספר, שיתחיל לכתוב כל כך הרבה דברים, זה מקשה על הקריאה, זה לא נוי הספר וכו'. הרבה דברים אמורים שכתב המלא חסר שנמצא תולע אותיות ששכח מיני השיטות. אבל אם כתב חסר מלא, כמו דוגמה שהרגע דיברנו, אפילו יש בכל דף ודף כמה טעויות, אני זה מתכנון, מפני שהוא גורד ואינו תולה, וזה לא ניכר. מותר לסתור לתורה חומש חומש. אתם זוכרים שאמרנו בהלכה הראשונה שמצווה לסתור ספר תורה שנאמר, אתה קיבלו לכם את השירה הזאת, ורש"י אמר, והרמב"ם אמר, שהשירה הזאת זה כל ספר התורה, גם השירה, כי אי אפשר לסתור את התורה פרשיות פרשיות, הנה מקור ההלכה הזאת. מותר לכתוב התורה חומש חומש, כל חומש בפני עצמו, ואין בהם קדושת ספר התורה התם. זה לא ספר תורה שלם, שוב, אי אפשר לקרוא בו ברבים, אבל זה חומש קודש, כתבי קודש, ותזכרו עוד, ושוב צריך להדגיש את זה. מדובר עכשיו בפני הדפוס, לפני הכל, כשאנחנו מדברים על חומש ומדברים על ספר, אנחנו מדברים על קלף שגוללים, וכשאני מדבר על לכתוב חומש, הכוונה לכתוב רק את בראשית, ולא לכתוב את הכל, אבל זה הכל ספר תורה. אבל לא לכתוב מגילה בפני עצמה שיהיה בפרשיות, כלומר מגילה שלא מכילה חומש שלם, אסור, זה המקור שאין כותבים פרשיות פרשיות. ואין כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה. ואם דעתו להשלים עליה חומש, מותר. כתב מגילה שלוש, שלוש תיבות ושיטה אחת, כלומר כתב במגילה כל שלוש מילים בשורה נפרדת, אז בכלל מותר, וזה לא נקרא שהוא כתב כמו ספר תורה. חומש כזה, מגילה. מותר לדבק תורה נביאים וכתובים בקרך אחד, קרך אחד, שוב אין הכוונה היא לתנך היפה שלנו בקרך אחד, אלא במגילה ארוכה אחת. הוא מניח בין כל חומש וחומש ארבע שיטים, ובין כל נביא ונביא משנים עשר שלוש שיטים, שאם בא לחתוך, חותך. הקושי שיש כאן, למה בעצם זה אמור להיות מותר, או למה בעצם זה אמור להיות אסור? כי הרי ברגע שהוא הוסיף נביאים, אז הוא הוריד מקדושת תורה שנכתב וכך הלאה. ובכל זאת, כיוון שאפשר אחר כך לחצות בין המגילה של תורה שנכתב לנביאים, אין עם זה בעיה. ובין כל נביא ונביא משנים עשר שלוש עיתים, שאם בא לחתוך, חותך. וסידורם של נביאים, כך הוא יהושע ושופטים, שמואל ומלכים, ירמיה ויחזקאל, ישעיה ותרי עשר. סדר עצמי כתובים, רות ותהילים ואיוב, ומשלי וקהלת ושיר השירים, וקינות ודניאל ומגילה ועזרא ודברי הימים. כל כתבי הקודש אין כותבים אותם אלא בסרטוט. כל כתבי הקודש. תמיד 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 צריך להיות סרטוט. כמובן מדובר כאשר כתוב את זה, כמו שתיארנו כבר בהלכות תפילין, בכתב אשורי, ואז צריך שהכל יהיה מסורטט. זאת שיטת הרמב״ם, והשולחן ערוך פוסק כמוה. הרמ"א, כבר הזכרנו, אומר שמספיק לסרטט את השורה העליונה שבעמוד בשאר כתבי הקודש. טוב, ושיטת הרמב״ם היא כזאת, אפילו כתבן על הנייר, למרות שזה לא ספר כשר, אבל חייב לסרטט, והסרטוט הוא משום כבוד כתבי הקודש. מותר לכתוב שלוש תיבות ולא סרטוט, כמו שדיברנו מקודם לגבי מגילה שכתב שלוש שלוש תיבות, כיוון שזה שלוש תיבות בלבד, כתיבת שלוש תיבות לא נחשבת ככתיבת כתבי הקודש, ולכן מותר לכתוב אותה ולא סרטוט. יתר על זה אסור. כרך זה שיש בו ספר תורה נביאים וכתובים ביחד, הוא עכשיו נמצא פה, אין קדושתו כקדושת ספר תורה, אלא כחומש מן החומשים, כמו ספר, כלומר מגילה של בראשית או שמות או ישעיה. דין היתר כדין החסר, כלומר כמו שהחסרה מספר שלם פוסלת ועושה אותו ללא גדר של ספר תורה, גם הוספה על ספר פוסלת, לא תוסיף ולא תגרע, דין היתר כדין החסר. עד כאן פרק שביעי בהלכות ספר תורה, ומחר אנחנו ממשיכים בצורת הפרשות וברשימה עמוקה של הפרשות הפתוחות והסתומות לשיטתו של הרמב״ם. יום טוב, שבוע טוב לנו ולכל ישראל.